אנחנו בפרק ה', נכון? נתחיל. אני צודק? הנה מפסידי המידה הזאת, לא מפסידי הזירות והחכה מהם, הנה מפסידה הזאת מרחיקה עם שלושה. האחד הוא הטיפול והטרדה העולמית, השני השחוק והלצון. השלישי החברה הרעה, ונדבר בהם אחד לאחד. הנה הטיפול והטרדה, כבר דיברנו מהם למעלה. כי בהיות האדם טרוד מענייני עולמו, הנה מחשבותיו אסורות בזיקי המסע אשר עליהם, ואי אפשר לתת לב אל המעשה. והחכמים עליהם השלום, בהיותם את זה אמרו, הווה ומעט בעסק ועסוק בתורה. כי הנה העסק מוכרח הוא לאדם לצורך פרנסתו. אך ריבוי העסק אינו מוכרח שיהיה כל כך גדול עד שלא יניח מקום אל עבודתו. על כן הצטווינו לקבוע עתים לתורה. כבר זכרנו שהיא מצטרפת יותר לאדם ושיגיע אל הזהירות. כמאמר רבי פנחס, תורה מגיעה לידי זהירות, וזולתו תא לא יגיע אליו כלל. לא מה שאמרו חז"ל, לא עם הארץ חסיד. וזה כי הבורא יתברך שמו, שברא יצר הרע באדם הוא שברא לו התורה תבלין. כמו שאמרו זל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. הנה פשוט הוא שאם הבורא לא ברא למכה זו אלא רפואה זו, אי אפשר בשום פנים שירפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה. ומי שיחשוב לנצל זולתה אינו, זולתה אינו אלא טוב. וראה טעותו לבסוף כשימות בחטאו. כי הנה יצר הרע באמת חזק הוא באדם מאוד. ומבלי את דעתו של האדם הולך הוא מתגבר ושולט עליו. אם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא ייקח הרפואה שנברא על אושי התורה, כמו שכתבתי, לא ידע ולא ירגיש בתגבור את חוליו, אלא כשימות בחטאו ותבד נשמתו. הלמה זה דומה לחולה שדרש ברופאים והכירו חוליו ואמרו לו שיקח סם זה, והוא מבלתי שתקדם לזאת הידיעה במלאכת הרפואה, יניח הסם ההוא ויקח מה שיעלה במחשבתו מן הסמים, הלא ימות וחולה ההוא בוודאי. כן, הדבר הזה, כי אין מי שמכיר בחולי היצר רב וכוחו מוטבע בו, אלא בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לא היה תורה. מי איפה יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחיה. ודאי שחושך החומריות ילך ויגבר על המדרגה אחר מדרגה, והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת, הרחק גדול שאפילו הורי דברים לא יעלו על ליבו לבקש האמת. כי הוא עוסק בתורה לראותו דרכיה, הציוויה והזרותיה, הנה סוף סוף מאליו התחדש בו ההתעוררות שהביאו על דרך הטוב. ומה שאמרו, הלוואי אותי עזבו בתורתי שמרו, שם האור שבא מחזירן למטף. הנה בכלל זה גם כן קביעות העתים אל חשבון המעשה. ותיקונו, כמו שכתבתי למעלה, ומלבד כל זה, כל מה שישאר לו פניים מעסקיו, אם חכם הוא ודאי שלא יאבדהו, אלא יוחז בו מיד ולא ירפאו, לעסוק בו בעסק נפשו ותיקון עבודתו. וזה המפסיד אף מישהו יותר כללי, נהיה יותר קל למי שרוצה להימלט, שימלט ממנו. בואו נגיד, את הפרק הזה, כמו שהוא, היינו צריכים ללמוד, לא כשאתם כאן, אלא אחרי שאתם בגרו ותעזבו כאן וכל אחד ילך לאוניברסיטה או לעבודה שלו או לכל דבר אחר, אז היו צריכים ללמוד את זה. אבל אז הרי לא נלמד את זה ביחד. אז לראות תזכרו אז שאתם צריכים ללמוד את זה, שאתם צריכים ללמוד את זה לבד. פה אשרינו מתוך חלקנו, אנחנו כל היום יושבים ועוסקים בתורה. ואז מה בעצם נותר? אתם, כשאתם נמצאים כאן, ואתם לא מעריכים ולא יודעים להעריך ולא תדעו אף פעם להעריך. מה אני יכול לעשות? מה השנים האלה אמורות להיות בשבילכם? שנים שאתם כאן בישיבה ושאתם עוסקים בתורה. יושבים כל היום ועוסקים בתורה, וכל היום בסך הכל אתם נמצאים בסביבה, במרחק נגיעה. מהצורך להיות יהודי ירא שמיים שומר מצוות. גם מי שלא עוסק בזה באופן ישיר ותמידי וכל הזמן, זה נמצא בסביבה שלו. יעירו אתכם בשתיים וחצי בלילה וישאלו אתכם מה חשוב לכם, זה יהיה אחד משלושת הדברים הראשונים שכל אחד מכם יגיד. אני מעריך, כן, לא מדבר, יש חריגים, אתם יודעים מה, אחד מחמשת הדברים שהם חשובים לכל אחד. להיות יהודי ירא שמיים ושומר מצוות. יום אחד אתם תצאו מכאן. והאוניברסיטה שוחקת ושוחקת 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 ושוחקת, ואנשים לא מרגישים כמה הם נשחקים. ועד שמגיעים לתואר שני, אתם כבר שחוקים עד סוף העצמות שלכם. מרוב מבחנים ומרוב עבודות ומרוב כל מיני כנסים סטודנטיאליים אלה או אחרים, וכשאמרתי מרוב עבודות זה מרוב עבודות באוניברסיטה, וגם כמובן מרוב עבודות שאתם צריכים לעבוד כדי לממן לעצמכם את הלימודים ואת החיים. וזה תופס את הראש כל הזמן ואין דקה לשבת ולחשוב ולעסוק בשאלה בשביל מה באנו הם. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, בשביל מה הגענו לזה העולם. אין דקה לחשוב. אנשים נמצאים באוניברסיטה ואחר כך יוצאים לעבודה ומקימים משפחה ואין דקה לחשוב. אין דקה לחשוב. אנשים או נמצאים בפרנסה שלהם או שנמצאים עם הילדים שלהם ועם המשפחה שלהם ואחר כך עם ההורים הזקנים שלהם ואחר כך בו אין דקה לחשוב, ועוד לא, ועוד אני לא מדבר על אנשים שקובעים איתים להסתכל בטלוויזיה או קובעים איתים לקרוא בעיתון או קובעים איתים לשבת ולפטפט עם חברים או כל מיני בילויים, אני לא יודע איפה לשבת באיזה בית קפה, אני לא יודע מה, ולוקחים את הזמנים העיקריים האלה שעוד נותרו ומתעסקים עם שטויות, ובעיקר אני מכוון או טלוויזיה או בגולשים באינטרנט או אני לא יודע איפה, בפייסבוק או אני לא יודע בטוויטר או בכל הדברים אחרים. וזה הדברים, וזה מה שנקרא גזל כבשת הרש, מה שעשה לנו המחשב, שגוזל מאנשים עוד את הדקות שהיו להם. ולאן לוקח אותה? ועיתוני השבת, שגוזלים מאנשים את השבת, שהם לא עובדים. אז יש להם זמן להסתכל בעיתון. באים לבית כנסת, אז יש עיתוני בית כנסת. וכך גוזלים מהם בן אדם כל דקה שיש לו. שהוא צריך בא לדעת, זה דקה, וזאת ההזדמנות שלי לעבוד את השם. כרגע אני אדבר אליכם, כמו איזה, אני לא יודע, איזה מורה או איזה שמדבר על למה אנשים מאחרים, אז אומרים את זה בדרך כלל לעולם אנשים נהדרים, ואומרים את זה לאלה שנמצאים בפנים ושהגיעו בזמן. אבל יום אחד אתם תצטרכו את הפרק הזה כאוויר לנשימה. כדי לדעת למרות הכל, למצוא זמן. לתורה מביאה לידי זהירות. אבל החלק השני של הדברים שלו שייך גם אצלנו. אנשים יושבים כל היום ועוסקים בתורה. וזה החלק מה שהוא אומר, והנה בכלל זה גם קביעות העיתים על חשבון המעשה ותיקון. אם אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו, אנחנו לא נעסוק בזה אף פעם בחיים. תדעו לכם. מה שלא תעשו עכשיו, לא תעשו אף פעם בחיים. תעשו את זה עכשיו, אולי תעשו את זה גם פעמים אחרות. ואז בחיים אנשים פשוט מאבדים את הדבר העיקרי, את נקודת האמת. את נקודת האמת אנשים מאבדים. ומה יש לנו יותר מנקודת האמת? אנחנו עוסקים כאן בפרשת השבוע ביעקב, שהוא מידת האמת שצריך להתמודד עם לבן שהוא קליפת השקר. ומה המשמעות לאבד את נקודת האמת שאדם בכלל לא מחפש את זה? שזה לא מפריע לו. שזה לא מפריע לו. שלא מפריע לו שהוא לא מבקש את השם. שהוא לא מדבר על השם. שהשם לא מדבר אליו. ושאין ביניהם קשר יום יום. שזה לא מפריע. אדם שהגיע לזה הוא אדם שהגיע למקום השנך. מה ייקח ויזעזע לו? לפעמים זה עלול להיות איזה אסון גדול. אם זה יכול להיות איזו שעת התרוממות גדולה, אבל אז גם זה וגם זה עלולים להיות לרגע, לשעה ולא יותר. אבל אם אדם לא מוטרד מהשאלה הזאת, לא מוטרד מהשאלה הזאת, יש אנשים, תקראו בכל מיני מקומות, יש אנשים שככה חיי הזוגיות שלהם. תחתנתי, חיי ביחד. חושב אחד את השני, אומרים שלום, מספיק. אדם לא חושב שהוא צריך לחיות את זה ולחיות את הקשר כל איתי מזמנות. יש אנשים שזה קורה להם עם הילדים שלהם. אולי לא בחברות קרובות אלינו, אבל יש אנשים שקורה להם, שאדם מרוב שהוא עשו. הייתי, אני זוכר שפעם ראיתי קריקטורה, בזמן, קריקטורה, ראיתי את זה לפני עשרות, 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 אני חושב שהייתי נער, כשהייתי קריקטורה הזאת, שפשוט נחרטה לי בתוך הנפש ולא עוזבת אותי. רואים בית, בלגן, ילדים זורקים אחד על השני, כל מיני דברים בקריקטורה אחת, מבלגנים את הבית והאימא רצה אחריהם בכל מקום. כן? ואז רואים איזה משך גדול של עיתון, עיתון שמוכרים כאן, עד כאן, עד כאן, עד כאן. מעבר לעיתון למטה רואים את כפות הרגליים של האבא, והוא נמצא בצד השני של החדר, מה שמפריד בינו לבין כל החיים בבית זה המשך של העיתון שהוא מסתכל ככה. לא יודע, תתחילו לה לא ככה מדבר, כי אנשים היום יותר באינטרנט מאשר בעיתון, היום העיתונים כבר כולם פושטים את הרגל. אבל זה דבר שאמור לקרות. ואז אדם לא שם לב שאין לו קשר עם הילדים שלו. ויום אחד הוא מתעורר בבוקר, והילד שהוא עזב בן 3, הילד הזה בן 16 ולא מוכן להסתכל על האבא שלו. ואין לו קשר אמיתי איתו. כי בן אדם לא השקיע בו את הזמן. הוא לא השקיע בו את תשומת הלב. ברוך השם, במשפחות שלנו זה לא קורה הרבה, יש הרבה משפחות שזה קורה. מה שדובר לא פעם ולא פעמיים על בני טובים, שדרדרו לפשיעה או לאלכוהול או לכל מיני כאלה דברים, סמים, לא עלינו. אבל בכל מיני מקומות צפוניים כאלה. דברים כאלה קורים. והם גם אצלנו. פתאום בן אדם מתעורר אחרי 13, 14, 15 שנים שהוא לא דיבר שום שיחה רצינית עם הילד שלו, חוץ מכמה הערות פה ושם. ופתאום הוא לא מכיר את הילד שלו. וזה קורה לנו עם הקדוש ברוך הוא. משפחות, זה קורה, זה מצב כל כך. אבל עם הקדוש ברוך הוא, זה קורה להמון אנשים. ופתאום ניתוק, ופתאום אתה מסיר את הראש מאחורי הדברים שאתה מתעסק בהם, אתה מרים אותו מהמחשב, ואתה מגלה בכלל משהו אחר. ולא חשבת שזה הגיע לשם, ולא חשבת שזה הגיע אל המציאות הזאת. ולא יודעת איפה אתה נמצא. וזה קורה לנו עם הקדוש ברוך הוא. אם אדם לא חושב שהוא צריך להקדיש זמן כדי לחדש את מערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא. אדם צריך להשקיע בזה שם. את הפעמיים, שלוש בשבוע, את הדקות האלה, אדם צריך להשקיע. ליל שבת. למי אין זמן? יש כאן מישהו שאין לו זמן בליל שבת? הוא יכול להגיד שהוא לחוץ על משהו? בבית, או כאן? זה זמן לשבת ולעשות כמה דקות, רבע שעה של חשבון. לאן הגעתי השבוע? לאן אני מתקדם בשבוע הבא?
זה קשה בלי דף ועד.
אה?
זה בלי דף ועד.
לא, לא, לא.
בערב שבת אין לך דף ועד לכתוב את הדברים.
בלי דף, אפשר גם בלי. פעם היה מושג קבוע אצל יהודים, ערב יום כיפור קטן. אני אתכוון, יום כיפור קטן, ערב ראש חודש. יש לזה מקור במקרא. בהמון מקומות. לרעיון הזה של ערב ראש חודש, שעושים חשבון. מה קורה? היו צמים, אומרים סליחות. אבל גם בלי זה, לפחות לעשות את החשבון. לאן הולכים? ואם אדם אין לו היכולת להשקיע את הזמן הזה, שידע. זה לא נובע מזה שאין זמן, זה נובע מהפרעו שנמצא בתוך כל אחד מאיתנו. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ועל אישו בדברי שם. זה נובע מהצד פחות. כל הזמן, בתירונות, אני זוכר, עשו לנו את זה, הקפידו כל הזמן. אני לא יודע איך זה. הייתה הקפדה מלאה. שלא יהיה לנו דקה זמן לחשוב. האסון הכי גדול שפעם הצבא חשב שעלול להיות קיים, זה שטירון יחשוב. ויכול להביא לפצץ את זה. אם טירון יחשוב. שלא יהיה זמן לחשוב. גמר המנקף הגיע לסמן, גמר הסמל הגיע לסר, העיקר שלא תחשוב. בגלל שכל הזמן תעשה משהו. אתה מדי משקנו שהטירון יהיה איזה אוטומט כזה. היום כבר חושבים קצת אחרת, אני מקווה, אני לא יודע, אני לא רואה את שהיום. תוך הצפה, תדמי לי, חושבים קצת אחרת. היצר הרע פועל בדיוק בעצת פרעה, תכבד העבודה על אנשים ויעשו בה. ואיך התרבות האנושית מוצאת את היכולת הבלתי רגילה לגזול מאדם את דקותיו האחרונות ואת שניותיו האחרונות. עם MP3, וזה כבר מיושן היום, או עם כל מיני מכשירים הרבה יותר חדשים היום, עם כל האפליקציות ועם כל הדברים, ותמיד כל הזמן אתה מוצא את האנשים משחקים עם זה ופה ושם, משחקים עם הטלפון מדברים או מסתכלים שם ואיזה אייפד במחשב, קוראים, כל הזמן קוראים משהו. כל הזמן עסוקים משהו. אתה נוסע, אז כבר שתי אוזניות, אתה כבר שומע מוזיקה, או אתה שומע איזה תוכנית בידור, או... דואגים שבן אדם לא תהיה לו שנייה עצמם לחשוב. וזה מחובר. העולם העתיק היה מושג. שוודאי שמעתם עליו, לחם ושעשויים. זאת הייתה המלכות. היא דאגה לזה שלא יהיה זמן עכשיו. דאגה שכל הזמן יהיה איזה עיסוק. תדעו לכם שהמון מדינות מסבסדות בהמון כסף את הספורט. לא את הספורט של הבריאות, את הספורט העממי. מסבסדות בהמון כסף. את הכדורגל, את הכדורסל, את איך לשם ארצות הברית, כבר...
NBA.
מה?
NBA.
בול, לא משהו, אה? בייסיק.
בייסבול,
בייסבול. בייסבול וכל ה... יש להם סיבה טובה לעשות. תדעו לכם, פה בארץ, בגלל הבעיות הקיומיות שלנו, אנשים מתעניינים בפוליטיקה. חוץ לארץ, יש אנשים, אין להם מושג בפוליטיקה. הם לא יודעים מי הנשיא, לא יודעים מי שאלה, תשאל אותם. תשאל אותם על השרים, גם כאן בארץ, רוב האנשים, תשאל אותם את השמות של השרים בממשלה, רוב מוחלט של האנשים, תשאל אותם, לא יודעים את השמות האלה, זה לא יומן כמה אנשים, לא יודעים. אבל כאן בארץ, יחסית, יש התעניינות גדולה בפוליטיקה. בחוץ לארץ, יש מקום. שוויץ, אין לך פוליטיקה. לא קיים בכלל. ובאותו בוא נרצות. זה לא סקנדינבי, אין פוליטיקה. אין פוליטיקה. יש עניין לשלטון. הציבור כולו התעסק עם הכדורגל. ועם עוד פעם כדורגל, ואיזה שחקן עבר לפה, ושחקן עבר לכאן, ואיזה שחקן יותר טוב, ואיזה שחקן פחות טוב. וככה הוא נותן מנוח לקומץ פוליטיקאים, להוביל את המדינה לאן שהוא רוצה. כי אף אחד לא מדעניין. וזה עושה לנו יצר גם עם כדורגל, וגם עם כדורסל, וגם עם, אני לא יודע מה, כל מיני תוכניות ריאליטי, אם זה הישרדות, אם זה, אני לא יודע מה הולך היום, כוכב נולד, אני לא יודע את כל השמות. אנשים מתעסקים, זה מתעסקים, זה מתעסקים, זה מתעסקים, זה מתעסקים, זה בלי סוף. אז לא חושבים שום דבר אחר. אז עם זה מתעסקים. אני יוצא לראים, גם היום, אתם יודעים, זה מפיקר את הפחדים, יש שם אנשים שמסוגלים להסתכל עליהם כל היום בטלוויזיה. עוד מראיינים מישהו שאומר מה, מראיינים כל רגע את כתבינו לענייני מה יהיה, וכל אחד בדיוק אומר מה יהיה בעוד שעה, וכל אחד יודע בדיוק, וכל אחד, עוד מראיינים עוד משמעיינים, עוד משמעיינים, עוד משמעיינים, עוד משמעיינים, עוד איזה אלוף במיל, ועוד איזה שר במיל, ועוד איזה, וכל המראיינים, כל אחד אומר. זה פשוט נועד לזה, זה נועד. זה טיל שלוח מטרה. מה שאנשים לא יחשבו בעצמם. אז אנשים יגידו סיסמאות. אנשים לא חושבים. הפסיקו לחשוב. ואז אנשים גם מאבדים את הקדוש ברוך הוא. ואני אומר, אצלנו צריכים להיזהר. אני אומר לכם, צריכים להיזהר. לפעמים, סליחה שאני אומר, וזה משפט כמה שאני אומר, לפעמים דף יוימי יכול להיות יצר. הגזמתי. זה טוב לראות דף יוימי, זה חשוב. אז לא דף יומי, זה משהו אחר. המשהו הזה, בלימוד שסוחט אתכם עד הדקה האחרונה, זה יכול לנבוע מבריחה שלכם מלחשוב. מבריחה שלכם מלחשוב. כדי לתפוס את העסק עד הסוף. לבוא אותך. כן. מה?
זה כמו שרציתי לשאול מי של נסיעה של נסיעה הביתה, נסיעה של שעה בערך.
אם זה מה?
אם יש נסיעה של שעה, מה עדיף ללמוד בגמרא בשעה הזאת, או
לחשוב?
לחשוב
פשוט
נפש.
אם אתה מסוגל להתרכז, אז לחשוב. אני אומר לכם את הסוד שלי. מה השפיע עליי להתחיל ללמוד הרבה תנ"ך? הייתי בחור שבעה, עמדתי גמרא, והתעסקתי את זה בשנים האחרונים, כן. הייתי כרוך מאוד אחרי הרב יואל בן נון, והוא עסק הרבה בתנ"ך. איפה הוא הצליח להשפיע עליי שאני לומד את זה? הייתה תקופה כשהייתי לומד גמרא, ורציתי ככה לקיים, להגיד אותו, הייתי לומד גמרות בעל פה, הייתי לומד כמה שעות בעל פה, היום אני לא זוכר בעל פה. אבל למדתי, עשיתי זה כדי לקיים בלכתך בדרך. והתאמצתי, 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 וזה היה לי נורא קשה. נורא קשה, היה ברור שיום אחד תבוא השלך. והגיע. והוא אמר לי, תראה, מה שאתה עושה עם גמרא, אני עושה עם תנ"ך, ואין לך מושג כמה שקל וכמה שכך. למדתי את זה, וזה... הולך לי נדל. מעניין אותי. אני חושב, אני מחדש, אתם שוקים ברור. יש לי בעיות, יש לי דברים, לחשוב עליהם, להוסיף, קשר, מכאן משהו. כל מה עובד. ויש המון מה לעשות עם זה. זה בעניין בלכתך בדרך. אבל להשאיר את הזמן, אם אתה מסוגל להתרכז בדרך, בדברים האלה, תעשה את זה יותר מאוד. שוב אומר, היצר הרע עובד עלינו בדברים האלה, נונסטופ, נונסטופ. לא היה דור שככה אנשים מושבים. ימי הביניים, אנשים היו צריכים לעבוד. מה ימי הביניים? למה ימי הביניים? תחילת המאה ה-19, המהפכה התעשייתית. אנשים עבדו 7 ימים בשבוע, 16 שעות. ואני אומר לכם שהיה להם יותר זמן לחשוב מאשר שיש היום לאנשים. ששעות העבודה הולכות וקטנות, והיה 45 שעות, ועכשיו זה כבר מגיע ל-41 שעות, וכל פעם פחות ופחות. ועובדים פחות בגלל שרמת החיים עולה, ויש פחות זמן לחשוב. אני אומר לכם שהבעיה העיקרית בטלוויזיה. יהיו הרבה אנשים שיגידו לכם שהבעיה העיקרית בטלוויזיה זה שיש שם נשים בלבוש לא צנוע. תודה רבה. זאת לא הבעיה. אני אומר לכם שהבעיה העיקרית בטלוויזיה שיש שם ליצנות. זאת לא הבעיה. אני לא אומר זאת לא בעיה, זאת בעיה גדולה. זאת לא הבעיה. הבעיה כשיש טלוויזיה בבית, אז יש לך בדיוק מה שמעסיק אותך בכל שעת נעים. אין דבר יותר נוח. מאשר לשקוע שם ליד הטלוויזיה במה שנקרא קורסת טלוויזיה ולהסתכל. אין דבר יותר נוח. ואז אתה מאבד את הרגעים היחדים. ואתה יכול לחשוב בשביל מה אני כאן ומה אני עושה בעולם בשביל מה בסק. כן.
בדיוק רציתי לשאול.
מה?
בדיוק רציתי לשאול באופן פרקטי על מה חושבים.
אז זה אנחנו דיברנו בפרקים הקודמים. כן, יסוד היסודות. ועמוד החוכמות שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו כל ימי חיים. קודם כל. אתה כל החיים שלך הולך עם מפת ניווט. ואתה מסתובב בין הרים ובין ודיות, ואתה צריך קודם כל לדעת לאן אתה רוצה להגיע. ואחר כך לשאול את עצמך את השאלה, אם אתה הולך בדרך הנכונה. אחת הבעיות הקריטיות שצהל עומד בפניהם היום בעזה. אחת הבעיות הקריטיות ביותר, ודידה, אני נדמה לי שאתה בעיה הכי. למה בדיוק רוצים להגיע? אין שום בעיה לצהל, להיכנס, להראות להם מה זה, להיכנס בהם, חכמית אשם, חכמית בכלוש, נראה להם מה זה, נרוג שם איזה, אתה יודע מה, כמה מאות מחבלים? נראה להם מה זה. מה? אומרים, אני לא יודע אם זה נכון, אבל אומרים שהבעיה המרכזית, במקרה המקביל, בדיוק לפני 4 שנים, חנוכה, כן? עופרת יצוקה, כן? הייתה לפני 4 שנים בכלל. שלא הייתה הגדרת יעדים. ידעו שצריכים להיכנס, והממשלה, זה לא בעיה של עצמה. בעיה של הממשלה, הממשלה לא הגדירה יעד ברור. הגדירה את היעד להיכנס. זה לא יעד. לאן אתה רוצה? אתה רוצה לכבוש את ציר פילדלפי מחדש? ושהוא יהיה אצלך? אתה רוצה להרוס מנהרות X, Y, Z? אתה רוצה... מה אתה רוצה לעשות? שאלה הזאת היום הממשלה והצבא שוברים עליה את הראש. על השאלה הזאת, אתה צריך לשבור את הראש. לא בעמוד ענן. בעמוד ענן שלך. תראו איזה שם יפה זה עמוד ענן. השם הולך לפניהם בעמוד ענן על חותם הדרך. השם הולך לפניהם בעמוד ענן על חותם הדרך. איזה שם יפה. לאן אתה רוצה ללכת? אתה צריך להגדיר לעצמך. אתה צריך לשאול את עצמך את השאלה, אתה בדרך לשם, אתה לא בדרך לשם. הוא לא הביא את זה עם צבא, הוא הביא את זה עם סוחרים. מה היה? אתה בדרך ליד. אתה משקיע את הכספים נכון? אתה משקיע את המאמצים נכון? אתה קונה את הסחורה הנכונה? אולי לא. אולי אתה כל הזמן מתחפר בתוך איזושהי סמטה. ואתה לא רואה איפה אתה נמצא. תן לעצמך את הרגעים האלה לפני כל הדברים האלה שמבטלים אותך. זה לא רע. יש היום דבר שנקרא גירושי מחשב. כל אנשים שהתמכרו לאינטרנט או לכל מיני דברים. זה הגיע לגירושים, כי משפחה התפרקה מזה. לפעמים זה קורה בגלל שאנשים כשגולשים דרך הזה מגיעים לכל מיני אתרים לא צנועים ולכל מיני מפגשים לא צנועים ולכל מיני כאלה. אבל אני לא מדבר על הדברים. נגיד מזה שבן אדם, מה שיש לו בראש, זה לפרט במשך של המחשב. אז הוא לא מסתכל על אשתו, הוא לא מסתכל על הילדים שלו. הוא לא מסתכל על אלוהר, למעלה. ואתה צריך קודם כל את הזמן, שאתה תדע שיש לך זמן, אתה תדע בדיוק מה לעשות איתו. לפחות אחרי מה שאומרים עוד כאן. אתה תדע בדיוק מה צריך לעשות איתו. ותגדיר את זה לעצמך. שאלה לאן אני הולך, ואיפה אני נמצא ביחס למה שאני הולך, והשאלה השלישית, האם זה תודה לכם נכון. אלה שלוש השאלות. כן, תחצים לך. כן, בסדר. נמשיך. אני אומר, הדבר הזה שדיברנו עכשיו הוא קריטי שבקריטי יותר מאשר שני הדברים אחרים, ואני אומר, אנחנו דיברנו על השושים בתוך הישיבה, ואני אומר לכם, תזכרו את כל הדברים האלה ביום אחד בשני השמות הישיבה. וזה יהיה הרבה יותר משבח. כי למצוא את הזמן כשאתם לומדים תורה, זה יחסית קל. למצוא את הזמן כשיש לכם מבחנים וכשיש לכם עבודות לעשות וכשיש לכם צורך להתפרנס זה קשה שבעתיים גם אל תוותרו לעצמכם אבל יותר מזה גם אם תצטרכו לעשות את כל הדברים האלה את כל הדברים שאתם לא חייבים לעשות את כל שעות הפנאי תדעו שאתם חייבים כתובע שנאחז באיזשהו קרש אתם תהיו חייבים להיאחז בזה נמצוא לעצמכם את הדקות הנכונות כדי לעשות את זה. שלא יחסה לכם את כולם. נמשיך. אך השני נהיו קשה מאוד. אני אומר, אני יודעתי הראשון יותר קשה. אבל אנחנו נלך בעקבות הרבך. והוא השחוק והרצון, כמי שטובע הבם, כמי שטובע בים הגדול שקשה מאוד להירד. כי הנה השחוק הוא מאבד את לבד. שכבר אין הטעם והדעה מושלת בו, להרב כשיקור או שוטר שאי אפשר לתת להם אורה או להניגם, כי אינם מקבלים על הגן. הוא, שאמר שלמה המלך עליו השלום, לשחוק אמרתי מבולד השם חם השם שם. החכמים זכרונם נוחם, הוא שחוק קלות ראש מרגילים את האדם לב. ואף על פי שחמורה יריבה אצל כל בן דעת ולבו ירא מקרוב אליה, אם ירצו שבנסיע בשכלו מהמיטת גודל פישה ורוב עודשה, נאסחוק בקלות ראש, ממשיכים אותו מעט מעט ומקריבים אותו הלוך וקרב, שתהיה העירה שרה מעליו מעט מעט מדרגה חמורה. עד שיגיע אל העוון עצמו ויעשו וכל כך למה, לפי שכמו שכל המציאות והזהירות תלוי בשימת לב על הדבר, כן, כל עצמו של השחוק אינו אלא מסיר את הלב מן המחשבות הישרות והעיוניות, למצא שלא יבוא הרהורי היראה בליבו כלל. ותראה כשיהיה לצון מהשחטתו הרבה, תכמור המגן המשוך בשמן, שישמיט ויפיל מעליו, החיצים ומשליחם לארץ ולהניח אותם שיגיעו אל גוף האדם, כן, הלצון יפיה התוכחה והמרדות. כי בליצנות אחד ובשחוק קטון, נפיל האדם מעליו ריבוי גדול מתעוררות והתפללות, מה שהרב מתעורר ומתפעל בעצמו מדי רעותו או שמו עניינים שיעירו אל החשבון בפשפוש המעשים. ובכוח הליצנות יפיל הכל לארץ ולא יעזב ראש מכלל. ולא מפני חולשת העניינים ולא מפני חסרון הבנת הלב, אלא בכוח הלצון, ההורג כל ענייני אמונה והמוסר והיראה. הנה הנביא ישעיה הדיה צורח הזה ככרוכיה. כי הרואה שזה מה שלא היה מניח מקום לתוכחותיו שישבו רושב, היה מאבד תקרתם של החטאים והוא מה שאמר, ואתה אל תתלוצץ ולחזקו משריכם, וגזרו מרחמין זכרונה לברכה, שהלץ מביא היסורים עליו, הוא מה שכתוב עצמו מפרש, מבאר בפירוש נכון הוא ללצים שפטים. כי זהו דבר שהדין נותן אותו, כי מי שמתפעל מן ההתבוננות ומן הלימודים, אינו צריך שתייסר בגופו. כי כבר ישוב מחטאותיו, בלי זה מכוח הרהורי תשובה, שיוולדו בלבבו. אך על ידי מה שיקרא או משמע מן המוסרים והתוכחות. אך הליצים, שאינם מתפעלים מן התוכחות מכוח לצלותם, אין להם תיקון אלא השפטים. שאלה לא יהיה כוח בליצלותם ותוכחותם מעליהם, כאשר ידחו המוסרים. ונקחי פי חומר החטא ותולדותיו, החמיר השופט האמיתי בעונשו, ומה שלמדון הוא קשה ליצלות שתחילתו איסורים, בסופו חליה, שנאמר פן יחזקו מושרכם כחלב וחצה אשר. אני אומר, הדבר הראשון בעולם ישיבה ובעולם של תורה לדעתי מצוי יותר. אני צריך לנושא באיזושהי חברה ברמה מסוימת שהליצנות תאכל אותו עד כדי כך קודם תורה כאן. והוא צודק, הוא מביא כאן, יש פרק שלם בישעיהו, כן? פרק כפתת, פרק כפתת, פרק שלם שעוסק בליצנות. אבל אני אומר, גם בישיבה צריך לעסוק בזה, ויום אחד אולי תתקלו בזה. אני אומר שוב, המכשול העיקרי בישיבה זה בעולם תרבותי נורמלי שאתם תהיו בו, שתלכו לאוניברסיטה ושתכולו קורות האלה, זה הגורם הראשון למה שהוא קרה בטיפול והתרדה העולמית שבזה השקנו את הראשון. אבל אני אומר, ליצנות היא דבר שכדאי לעשות בו, חשוב לעשות בו, הוא קיים. אחת דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי. במשפט הזה, שאפשר לעשות איתו גם הרבה מאוד דברים חיוביים, הרבה מאוד דברים טובים, שמסביר לנו את היסוד של תורה שבכתב תורה שבעל פה, זה יסוד חשוב מאוד בנפשו של האדם, גם בלי אחד דיבר אלוהים. משהו באדם בנוי, המהר"ל מדבר על זה בכמה מקומות, משהו שלא ברור לנו, בנוי בנפשו של האדם. שכוח הקליטה שלו ביחס לדבר מסוים שנמצא, מראה לו תמיד שתי זוויות בבת. כלומר, יש לנו איזושהי דיסקלט קציה כזאת. יכולת להסתכל על כל דבר בשתי דרכים ומשתי זוויות. אז זה פחות או יותר מדויק על הבדיחה המשויה. כלומר, הדבר המשעשע מנוי למעשה על הצד הראי הקצת עקום. ניתן להסתכל בו על כל מיני דברים. לא יודע, סתם, אחד דבילת. לא חשוב כרגע מהנכדה שלי. בנו במקום בניין של 28 קומות. לפנות את הגג, עלה נגיד 5 מיליון, כן? לבנות את החלונות, עלה 3 מיליון, כן? לבנות את זה, עלה כך וכך מיליון, כן? זה עלה כך וכך, כמה עלתה המעלית? 28 קומות, כן? כלומר, אחרי שאתה שואל כל השאלה. מורה, לא, בדיחה, שואל, ילדים, נחמד. מה עומד מאחורי לך? שהמילה, שנכנסנו כאן למלכודת, שהמילים, כמה עלתה המעלית, המשפט הזה מתפרש בשתי צורות. המילה עלתה, מתפרשת, cost, והמילה עלתה, מתפרשת, get, get up. כלומר, יודע מה, לעלות, מלשון מחיר ולעלות מלשון תפסנה. זה הבדיחה הטיפוסית, אפשר לתפר גם כמובן בדיחות אחרות, אבל שכולם בנויות על העיקרון הזה. שאתה יכול להבין משפט בשתי צורות, שאחת יותר נכונה, אחת יותר משעשעת, או שאתה יכול להסתכל על מציאות מצד מסוים, ואתה יכול להסתכל על מציאות מצד אחר. מדע שלם כמו המנויטיקה בנוי על העיקרון שנגיד אני אומר משפט או אני כותב משפט, יש יותר מדרך אחת להבין אותו, ואז אנחנו מניחים שאם יש פה שני אנשים, שניהם הבינו כל אחד בצורה אחרת את המשפט שאני אומר, וגם מה שאני אומר עכשיו כל אחד מבין בצורה אחרת. העיקרון הזה בנוי בנפשו של האדם, ואני לא בא כרגע להתווכח. ואדם יכול להסתכל ביותר מנקודת מבט אחת על מה שאני אמרת. וזה הפשר של עין תחת עין, והיכולת לפרש את זה בשתי צורות. ומכאן בנוי העובדה שעל כל כך הרבה דברים, יש כל כך הרבה מחלוקות בין הראשונים, אם לעשות ככה או לעשות ככה, וכל שיטת השתי אפשרויות והשני דין בנויה בעצם על העיקרון. לא כמובן לחבר אותו לטוב. אבל הסטנדאפיסט ממוצע כל הזמן בנוי על כך שאתה יכול לקחת משהו, תמיד תוכל להסתכל עליו מאיזושהי נקודת מבט קצת עקום. יודעים מה? צהל עכשיו טפל בעמוד ענן ברצועת עזה. תנו לי, בבקשה, תרגיל. תנו לי על זה שתי נקודות מבט.
על המשפט או על העובדה
שמטפל? על העובדה הזו. על העובדה שצהל מטפל עכשיו בעמוד ענן במה שקורה בנשואת השם. תנו לי על זה שתי נקודות מבט.
הולך למנוע מחמאס להמשיך לתקוף את ישראל.
כן.
כמו שהוא הורג ילדים.
לא, זה היה מחלוקת על עובדות. אף אחד לא מעלה לדעת שצהל יש לו עניין להרוג ילדים. משהו אחר. אפשרות אחת, החלטת ממשלה, שנובעת מזה שהמצוקה של תושבי הדרום והצורך לחלץ אותם מהמצוקה שלה, זה יכול להיות מה שאתה אמרת. אפשרות שנייה פשוטה, נו, מה? עוד מעט, יש בחירות, ראש הממשלה רוצה לגרוף קופה. לא שמעתם את האפשרות הזו. כן, כל מה מסתובב. שתי נקודות מבט על אותו אירוע. ויכולים באמצעי התקשורת לדון בעומק גדול ובהרחבה גדולה בנקודת המבט השנייה. זה מה שעכשיו חשוב לראש הממשלה לגרוף כל. נקודת המבט השנייה היא נכונה? מה אתם חושבים? אני חושב שכן. אני חושב שכן. קשה לפרופורציה. אתם שואלים אותי, אני לא תמים. אני חושב שהפרופורציה עומדת פחות או יותר מנקודת מבט של ראש הממשלה, ב-98% על האחריות שיש לו, על הביטחון של תושבי המדינה ועל השליחות שלמנה הוא נבחר, אני חושב שב-2% הוא חושב מה יהיה בבחירות, אני צריך לעשות משהו שיועיל לי לקראת ההמשך. הממשלה שלנו הוא לא משה רבנו. אפילו משה רבנו היום לא שם בעיה. אצל משה רבנו זה היה 99.9%. אצל ראש הממשלה שלנו, 96%, שאני לא מידי תמיד, בסדר? 96% מול 4%. אבל זה נכון, אי אפשר להתעלם מזה. מה שקורה, העוולה שקורית באמצעי התקשורת, וזאת בדיוק ליצנות, שהם הופכים את ה... נעשה פשרה, 97. שהם הופכים את השלושה אחוז האלה, לפעמים, ל-80% מהעיסוק שלו. הם מפחים את זה ל-80% מהעיסוק שלו. רב פסק הלכה. מה הייתה הכוונה שלך? אני יכול למצוא לכם כל מיני כוונות נסתרות שקשורות לזה או לפה או לשם, שהוא רוצה להיבחר לרב של עיר גדולה, או כל מיני כאלה דברים, והוא רצה בגלל זה שפלוני יסתכל על מה שפסק. זה הדבר העיקרי, אולי, אני לא אומר, אני לא אמרתי איזה רב, יכול להיות שיש רבנים, שזה 97 כולה שהם עושים. לא כל הרבנים אצלי הופכים להיות אוטופטית, להיות קדושים. כן? אבל בואו נגיד שאנחנו יחסים לאדם רציני ולמשהו. אתם יודעים מה, אני עכשיו מלמד אתכם. מה אני מלמד אתכם עכשיו? מושר, תודה את השם, אני עושה לשוחר. הכוונה שני, 100% לשם שמה, תחלימו על זה. הלוואי. אני אומר לכם, בשיא הכנות, באמת, אני משתדל להגיד לכם, הכוונה שלי יקרה לשם שמה. מה, אין לי כוונות אחרות, בגלל שזאת העבודה שלי, אני מקבל את זה מה שקורה, חשוב לי לתת פה איזה שיעור, מה, זה לא קיים את זה? לא דבר שאני חושב על זה כל הזמן, אבל מה, לחפור בפנים, אין לי כוונות אחרות. אני מוכן לגוע בקודש הקודשי. ראש ברוך הוא שיקה אותי בזכות מאוד גדולה. אני פה עובר כבר שנתיים. לפני הקהל הקדוש הזה, אני עובר בשליח ציבור בתפילת נעילה. שאני באמת, כולנו משתדלים להיות לשם שמיים, גם אני משתדל לשם שמיים. יכול להבטיח לכם ב-100% שהכל לשם שמיים, כל ניגון שאני עושה. אין לי שום מירור של איזושהי מחשבה שאנשים יענו מהניגון. אתה לבד. אז הייתה פעם מתיחה ידועה על איזה חזן מסוים שנפל באמצע הרחוב וקיבל איזה פצע גדול ונפתח לו ופצע רציני מאוד קיבל. מתארים איכשהו לוקח את המכוון קול והכיסו לא מוציא. ככה, חבר, גוואלט, כן, כלומר, אתם מבינים מה עומד מאחורי התיחה. זו אמירה שבעצם אצל החזן, גם כשיש משהו שצריך לצעוק מקירות ליבו, אז גם כן מה שחשוב לו זה שהניגון יהיה בצורה נכון. לא קורה כזה, אבל מתכוונים להגיד שגם שהחזן, אני יודע, אומר שם איזה מילים בתוך התפילה שאמורות להיות מקירות ליבו, בעצם הכוונה שלו שהניגון יהיה יפה. כשעושים את הדיחה הזו יפה, אני לא עשיתי את האחר. כשעושים את היפה, אני... אפילו מעלה חינוך. חפץ חיים! הנה נו גדול מהחפץ חיים בספרו. כן. בספרו הטהור. מעלה את הבעיה. שבא אלי מגיד ונותן שיחת מוסר. ובואו נגיד, באמת, בואו נגיד שאנחנו שומעים איזו שיחה מושר טובה עם כל, עם ציטוטים, עם כל הדברים וזה, בסופו של דבר, איך לעבוד את השם ואיך לעשות את זה. בסופו של דבר, המגיד שמדבר לפני כל הקהל, אומר, אם יש שאלות, כמה ועדת בית כנסת משלמת לך בשביל השיחה הזו? תראו לך את עצמכם שזאת השאלה הראשונה. זה ליצנות אחת דוחה מהתוכחות. בן אדם ששאל את השאלה, ולא משנה כמה נכון בזה, ברור לכם שהוא הרס את השיחה לכולם. כל מה שמישהו קיבל משהו ביראת שמיים מהשיחה הזאת, הכל נקבר תחת השאלה. פתאום כל תשומת הלב הולכת לשם. כל תשומת הלב הולכת לשם. אפשר לעשות את זה בכל מקום. אתם יודעים מה? בואו נראה דוגמאות לאו דווקא דתיות. מקודם נתנו גם דוגמאות. אבל בואו עכשיו נשאל את השאלה, האם נרצה עכשיו לחטט בזה, איזה אמבולנס מוביל חייל פצוע, לא עלינו, מוביל חייל פצוע לבית חולים, כן? ויש פקקי תנועה, הוא מפעיל את הצופר כדי לעבור יותר מהר, ואפשר גם כן לשאול, אולי הוא רוצה קצת תשומת לב בזה שהוא מפעיל את הצופר, ושכולם יסגרו אליו לב, ושהוא ידעה יותר חשוב. אני לא אומר לכם שאין דבר כזה. אבל זה זניח. ואפשר לבוא ולעשות מזה את הכל. לבוא ולעשות מזה את כל הסיפור. מי התחלה ועד הסוף? מה באמת הכוונה? ממשלה ועם שרי ממשלה עושים את זה בלי סוף היום בכל מיני סיפורים ורומנים עושים את זה לקציני צהל כתוב פעם באיזשהו מקום איך שאיזה אלוף יש לו יועץ תקשורת הדברים שעלו לי להיות היום זה נורא מהיום ונמצא איזה כוח באיזה פעולה, בדרך כלל האלוף כמובן יושב במקומות יחסים פתוחים, כן, באופן טבעי הוא לא נמצא, אבל יועץ התקשורת מלמד אותו לגדל זיפי זקן, כן, לקראת סוף הפעולה כשהוא יצטרך להתראיין בתקשורת. זה יראה יותר טוב עם זיפי זקן, שכאילו הוא היה כל הזמן בתוך הפעולה, וכאילו היה זה, ולא היה לו זמן להתגלל. אפשר לעבור כך. כמה מקום צריכים לתת לזה? מה, באמת אין לאנשים שום שיקול של מה שאנחנו קוראים לשם שמיים, לא לשם שמיים, אבל לגופו של עניין. נהג אמבולנס שהוא צופה רק הדבר שמעניין אותו זה החשיבות של שישמעו אותו. אפשר לראות כך את הדברים. זאת בדיוק ההגדרה של היצירות. איך אתה לוקח כל דבר ואתה רואה אותו מהצד הזול שלו, מהצד הקטנוני שלו, מהצד היצרי שלו, ועל זה אתה שם את הפוקוס. אי אפשר לראות כך תורה? אי אפשר לראות כך תורה. יש סוגיה בתורה שאני לא יכול ללמוד אותה מכל מיני צדדים. כן. איך להבין מה זה ויעבי יעקב את רחל? לתת לכם יותר מישהו אותה? אתם צריכים? אתם יודעים לבד להסביר. מה היה בסופו של דבר השיקול המכריע של רבקה ושל יעקב לרמות את יצחק? תביאו לי על זה 100 מאמרים. אתם תראו ש50 רואים את זה מהצד שיש בו כובד ראש, ו50 רואים את זה מכל מיני צדדים שהייתי מגדיר אותם כקטונים. בעץ הצד אתה מסתכל. אני לא תמים, אפילו בדברי תורה. אני לא תמים להגיד, הכל, 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 בסדר. גם משה רבנו היה 99% נקודת 9 לשם שמיים. מי שפועל, היחיד שפועל 100% לשם שמיים מנקודת מבטי זה הקדוש ברוך הוא. הוא פועל לשם שמיים. וגם אצלו יהיו כל מיני ליצנים שיגידו, מחפש לעצמו כבוד, מחפש שאירו מראה, איזו, הופכים אותו. כל מי שאומר על הקדוש ברוך הוא שאצלו לא 100% לשם שמיים, אלא 99.9% לשם שמיים, מנקודת מבטי הוא עובד אלי. מה?
מה זאת אומרת
אצל הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא טוב ומטרת הטוב להיטיב והקדוש ברוך הוא רוצה להביא את כל העולם אל הטוב האמיתי כל מי שיחלוק על הדבר הזה ב-0.01% מבחינתי הוא עובד אלילים ואני אגיד לך עוד משפט קשה שכמו שהמשפט הזה נכון ככה מבחינתי נכון גם שכל מי שיגיד שמשה רבנו עושה כל דבר רק לשם שמיים, מבחינתי הוא עובד אלילים. כי יש לו שני אלים. אל אחד זה הקדוש ברוך הוא והאל השני זה משה. מוכן לקבל ויכוח בבית המדרש אם משה רבנו עשה את הדברים 99% או 99.9 או 99.999 או 99.999999999 זה מחלוקת שאני יכול לקבוע בתוך בית המדרש, זה פחות או יותר הטווח. יעקב אבינו, אתם יודעים מה? נגיד, לא כמו משה רבנו, אני מוכן לקבל 98. לא יודע, תתפוס אותי למשפר. אבל הנחת היסוד שלנו חייבת להיות. אין מעשה, לא אצל אברהם, לא אצל יצחק ולא אצל יעקב, שלא יכול להתפרש בשתי צורות. צורה אחת תהיה ליצנות. הליצנות נובעת בגלל שאנשים כל הזמן לוקחים ומכירים אותנו ועם החיים שלנו וכל הדברים שלנו, זה אפשר. קראתי את חסד קויפמן, אחד ממנתחי המקרא הטובים ביותר שיש. בספרות תולדות האמונה הישראלית. הוא נלחם נגד מבקרי המקרא יותר מכל אחד אחר. איך שהוא מתאר שם, אני יודע, את נתן הנביא, כשהוא מתערב בתופת שלמה ונגד אדוניה. היה כבר זקן, ורצה איזה בית טוב לחמם בו את עצמותיו הזקנות בקור, ולהישאר כאחד מאנשי הארמון, ועשה את החישוב, מה לכאן, מה לכאן. זה לא שחסר לו יראת שמיים לכל פעם. חסר לו יראת שמיים. אבל לא זאת הבעיה. אני קורא אותם, אני קורא את הפסוקים, אז אני אומר, זה טמטום. סליחה שאני אומר, תקרא את מה שכתב בספר דברי הימים ותראה שהמאבק על שלמה ועל אדוניה זה קודם כל מאבק אם יבנה המקדש או לא יבנה המקדש. שלמה קיבל את כל הכישורים כדי לבנות את המקדש. תסתכלו, כל ספר דברי הימים אומר את זה. זה לא איזה פוליטיקה פנימית שם, זה השאלה אם מחמת מלכות מי שיורש את דוד יבנה המקדש או המלכות ילך לאיזשהו כיוון אחר. זה הכותל, מתחת לזה תכניסו מה שאתם רוצים. מי שלא רואה את זה לדעתי הוא עיוור. אבל לא חשוב, אנחנו לא נותנים כרגע שהוא בתנך. אבל ברור שזו ליצנות. ברור גם מאיפה היא נובע. אתה יכול לקחת כל מעשה שנעשה. כל בן אדם שעוזר לסקנה להעביר, שעוזר לאיזה סקנה לעבור את הכביש. ואתה יכול להגיד, הוא רצה לעזור לסקנה שהוא ראה כמה היא מסקנה, או שאני יודע, זה איזשהו פוליטיקאי שראה מרחוק צלם וקירה שהצלם הזה יצלם אותו ומחר זה יופיע תמונה בפריימריז. תמיד אפשר לפרש ככה, ותמיד אפשר לפרש ככה. איזה דברים אפשר לפרש בשתי צלם. אני עכשיו, סליחה, התחממתי, קצת צעקתי. אי אפשר היה לפרש את זה, מראש כיוונתי את הטון בדיוק שכך הטון שלי יעלה כדי שאתם תתרשמו ממני יותר. אפשר היה לפרש, זה לא היה נכון. לא חשוב. אבל כמה אפשר לעשות כאלה? זה יסוד הליצנות. יש בכל אדם נטייה לראות כל דבר, הוא יכול לראות את זה משתי זוויות. לאיזה זווית אתה הולך? שוב, ואני לא תמים, יש אנשים שיש הצד הליצני הוא באמת הצד היחידי. אני לא תמים, אני גם לא רב לוי יצחק מברדיצ'וב שאני יודע על כל דבר ללמד. אבל החפץ חיים טוען בהלכות לשון הרע שזה מוקד בעיית האמונה בלשון הרע. כשאתה מאמין למישהו על לשון הרע, אתה לא מאמין על עובדות. אתה מאמין על פרשנות. משום שאי אפשר למסור עובדות בלי פרשנות. אי אפשר, לא קיים, אין חיה כזו. תשאלו כל איש מדע שעוסק בהרמנויטיקה. אי אפשר למסור עובדות בלי פרשנות. כל עובדה שאתה מוסר, יש בה פרשנות. וגם אם אתה אומר, מה אני אעשה, אני מאמין לו. אתה יכול להאמין לו לעובדות, הפרשנות היא שלו. איך אתה מאמין לפרשנות שלו? וזאת מצוות בצדק תשפוט עמיתך, אנחנו לא עוסקים כרגע בענייני לשון הרע, אבל זה מסביר לנו מה זה ליצנות. מצוות בצדק תשפוט עמיתך אומרת רק דבר אחד, תתייחס גם לאחוזים שבהם כשפלוני עשה משהו הוא עשה את זה מתוך איזושהי כוונה אמיתית. תתייחס גם לאחוזים האלה, אל תהיה תמים, אבל תתייחס גם לאחוזים האלה. אתם יודעים מה, אדם לא יכול להתייחס לזה באופן מדויק. אז הוא מתכוון כוונה אמיתית. בואו נגיד, ה-X של הכוונה האמיתית שלו זה בין 33 ל-42 אחוז. תתייחס לזה כאילו זה 42 אחוז. אף אחד לא אומר לך להתייחס לזה כאילו זה 89 אחוז. יש אדם מסוים שהכוונה האמיתית שלו היא בין 61 אחוז ל-74 אחוז. מצוות בצדק תשפוט עמיתך אומרת, תתייחס לזה כאילו זה 74 אחוז. אף אחד לא ידרוש לך להתייחס לזה כאילו זה 75 אחוז. אבל בגבול של הספקות תתייחס אל הצד הגבוה. ואחרת אתה עובר על בצדק תשמע רביתך. אתה עובר על היצנות. אתה רואה כל דבר, מה אי אפשר בחייכם, היה לי חבר בישיבה התיכונית. שמענו שיחות ממורי ורבי הרב אריה בינה. זכרונו לברכה. היה באמת יהודי כזה. למד מוסר עוד במיר, וזה אני לוקח את השיחות שלך. היו לו שיחות, אני אומר לכם עם עומק, ואני אהבתי להקשיב. למרות שהייתי בחור בגיל ההתבגרות. היה לי חבר, חבר טוב. אני אפילו מחייך, אני נזכר איך הוא ידע לחכות את הדברים. זה לא יאומן איזה חיכוי ידע. כלומר, הוא היה הרבה יותר רבריה מאשר רבריה. כן, ברור לכם, כן, כמו כל חיכוי. כלומר, הוא ידע ככה להעלות את הצדדים השפיצים אצלו בצורת הדיבור ולעשות מזה. אני חבר. אנחנו היו מתבוגגים. התבוגגנו. תדעו לכם, 4 שנים אני למדתי בטיפיר. אני חושב שחוץ ממני, סליחה על המגלומניה. אני חושב שאין אף תלמיד בכיתה או במחזור שקלט משהו מהשיחות של הפעם. כולם ידעו להגיד וכולנו ידענו אחר כך לחכות איך עובר את המילה הזאת ואיך עובר את המילה הזאת ואיך עובר את המילה הזאת ואצלנו כולנו ידענו. אי אפשר היה, הוא פשוט חיכה אותו. אתה כל הזמן התייחסת בשיחה רק אל הצדדים המשעשעים שלו. לא התייחסו לפה. אני לא יודע, התלבשתי שם על משהו בקרובית, שהוא היה בתוכן מסוים, הוא היה היחיד בדורו. ואני הוקשמתי מזה. ולכן הלכתי, לא שהייתי כזה צדיק. לא הייתי צדיק, בכלל הייתי פר אדם, אני סולקתי בישיבה לא פעם ולא פעם. היו איתי לא מהצרוף בישיבה. אני בגלל העניינים שלי, אני יודע, כל מיני טיולים, לא חשוב כזה, לא נעבור עכשיו את כל חטאי, אני מזכיר את זה. אבל את השיחות האלה מאוד אהב. איש לא קיבל מהם כלום. כי תמיד אתה יכול להתייחס, איך הוא אמר מילה פלונית, איך הוא אמר מילה אלמונית, ולראות את זה מהזווית הזאת. ובן אדם שרואה דברים בצורה צינית על האגנית, ואני בעד הומור. אני בעד הומור. אבל יש הבדל בין הומור וציניות. ציניות זה לראות כל דבר. ציניות זה בעצם להגנות. זה לראות כל דבר בצורה להגנית. זה המילה העברית לציניות. לראות כל דבר מהצד הנלעג שלו, ואין דבר שאין בו צד נלעג. לא יודע מה אתם יכולים עכשיו לחשוב, מישהו יכול לחשוב כל השיעור, לא עשיתי זה בכוונה, אתה גם תחשוב גם שעשיתי בכוונה, שהסוודר שלי כאן מקומת קצת תחת השעון, ושגם זה קצת מרופט ולא מתאים, לא חשוב. נעזוב, לא שעשיתי זה בכוונה כדי להגיד לכם, זה גם יכול להיות. לא. אבל אני בטוח. שאי שם יש לי איזו תנועה מצחיקה שאני עושה בידיים, או שבצורת הפה שלי, ואתה יש לי מה למי? מה, אין פה תלמידים שחכים אותי בפורים מכל הדברים המצחיקים שיש בי? אני במקרה נהנה מזה גם. לא חושב, בואו נגיד, יש לי מספיק חושב בואו כדי גם להנות מזה. זה יהיה אחד מכם, מה טוב. אבל בואו נגיד, אם אנשים יתרכזו בזה כל השנה, וזה מין משהו מצחיק שיש בי בצורת הדיבור, וכל אחד מאיתנו יש משהו מצחיק בצורת הדיבור. אז על זה יהיה כל הריכוז, ועל זה תהיה כל האמירה. ואז לא נשאר תוכן, לא נשאר שום דבר. ואתה מתרכז כל הזמן בזה שראש הממשלה, עכשיו יש מעניין אותו זה הבחירות. לראש הממשלה זה לא יזיק, לא עצמו זה יזיק, הוא הופך את עצמו להיות איש מושחת. כשהראש שלו כל הזמן בזה. זה ליצנות שדוחה 100 תוכחות, ואז כמובן אין אידיאולוגיה, ואז כמובן אין פטריוטיות, וכל הדברים האלה נעלמים. בגלל שראש הממשלה רק דואג לעצמו. אז בטח שגם אני אדאג רק לעצמי. אז אם שלחו אותי לצבא ואני נמצא באיזה מקום מסוכן, הוא דואג לעצמו, אז בטח שאני אדאג לעצמי. אז למה שאני אצא מנקודת ההסתר שלי? היה פעם מקרה, זה יזה את כולם, זה מקרה היה בדיוק שהבן שלי היה בפלסר. צנחנים שנלכדה פערה שם באיזשהו מערב בתוך לבנון. והיה אחד, היה בן של אחת מ-4 אמהות. שהמפקד שלו קרא לו, היה צריך, והוא נשאר מאחורי מחסה. והמפקד שלו שרץ, בחור מאופקה נהרג. אני לא אגיד את שמו של הבחור שנשאר מאחורי מחסה, אבל המפקד שנהרג, אפשר להגיד, באמת, הוא גם קיבל צלש. דוד גרנית, השם יקור דמו. בחור, אופקה, לא שלי שלו, מלאכים גרנית, אחד מפעילים ביהודה ושומרון. והוא אמר אחר כך שהוא נשאר מאחורי מחסה, כי הוא לא האמין במלחמה. כל התיאוריה של אמא שלו, שהכל נעשה רק בתור... יש שיר, לא יודע אם אתם מכירים, חייל שחור הורג חייל לבן. מה? קירים את השיר הזה? לאן הלך ילדי? ילדי, חייל שחור הורג חייל לבן, חייל לבן הורג. חייל שחור, כלומר, איזה מין טענה שכל המלחמות שלנו זה איזשהו משחק שח, שהמלך משחק עם המלכה. לא יודע, אנשים גדלים על השיר הזה. שרה אותו זאת, נו, זה זמרת מאוד ידועה, שכחתי את שמה. טוב. לא זוכר כך. חיילים גדלים על זה. אז אחר כך, כשהוא עומד בשעת מבחן, והוא צריך להסתער מאחורי מחסה כדי לחלץ את הפקד שלו, אז הוא לא עושה את זה, והוא נשאר מאחורי המחסה. ליצנות זה לא רק בתחום של הצחוק. זה מגיע לתחומים שהנפש נוגעת בהם. וזה האויב השני שמציב כאן, ועל הדבר השלישי, אנחנו נדבר פעם בה, כבר הערכנו מאוד, שהוא כזה רוח עוד לא היה. טוב.